עמוד 105 לאחדותו של הרמב״ם. מאמר מיוחד לעומת שיטת רבי זאב יעבץ בספרו תולדות ישראל. את כל דברי הכבוד והרצה הנכונים שהביא הרב המחבר ז"ל, תודה רבה, לרבנו הרמב״ם זצ"ל, ראוי להעמיד בשורה יותר מכובדת בספרותנו. אבל, אולם, מה שהוציא מכלל זה את הספר המדעי המרכזי של הרמב״ם, ספר המורה, מורה נבוכים. אז הוא מאוד מעריץ את הרמב״ם על כתבי היד החזקה, בפירוש המשניות, אבל יש לו ביקורת על מורה נבוכים. מתח עליו קו של תוהו, וביקורת עליו. כמעט כאותה מידה שמדדו לו המקטרגים שקמו נגדו בחייו. עוד בחיי הרמב״ם היו כאלו שנלחמו נגד מורה נבוכים, גם בדורות הסמוכים לו. הנקודה הזאת אומר הרב, אני לא יכול להסכים. יש פה חובת מחאה של תלמיד חכם, כבוד תלמיד חכם, כבודו של הרמב״ם. בדורותינו כבר כמה דורות שלפנינו שקטו הרוחות. שמש צדקה של הרמב״ם פרסה את אורה על פני כל אופק היהדות. וכולם כבר יודעים שמורה נבוכים הוא בכלל ספרי הקודש, בכלל קנייני תורה. וחלילה לנו ללעוג בו מנהג של זלזול. חובתנו היום לא רק לדון את דבריו לקו זכות, אלא עד רבה ללמוד אותו בעיון את מורה נבוכים. להתעמק בהם. מורה נבוכים צריך ללמוד בעיון, למצות את מידותיו של הספר הזה בתור מידותיה של תורה. כמו שבגופי הלכותיה של תורה ישנם פנים שונים וחילוקי דעות, וצריכים לעיין בכל השיטות הראשונים. ונוהגים לקיים מידת תורה של עשה אוזניך כאפרכסת, תשמע את דברי המתארים, דברי המתאמים, דברי המזכים, דברי המחייבים, דברי הפוסלים, דברי המכשירים, כולם ייתנו מרואה אחד, צריך ללמוד בעיון את כל השיטות. למרות שלעניין הלכה למעשה יש הכרעה, יכול להיות שאתה בסוף תכריע כאחת השיטות, אבל בזמן הלימוד לומדים את כל השיטות. אנחנו לא לומדים, מדלגים על רש"י. למרות שהרבה פעמים אין הלכה כרש"י, אנחנו לומדים את רש"י, לומדים אותו טוב. ולומדים גם, אם יש מחלוקת רמב"ם ורייבד, לומדים את הרייבד. ולא אומרים בן כהן הלכה כמותו. לומדים את כל השיטות. אותו דבר, כמו שזה נכון בענייני ההלכה, בגמרא, אותו דבר בענייני אמונה. גם בענייני אמונה, בהלכות הדעות והאמונות, שאלו חכמי ישראל המוחזקים לאבות האומה, גדולי התורה, אנשי הקודש, חלילה להקל ראש נגדם. אל תפסול כל כך מהר דעה באמונה, להחליט על אחת מהדעות שזה דעה חיצונית, דברים חיצוניים. לא, תיזהר. כמו שאתה לא דוחה את שיטות הראשונים בהלכה, אז שיטות הראשונים באמונה, צריך מאוד מאוד להיזהר. כן, הרב ציודה פעם הזכיר את ה... בקשר לכוזרי, שהיה איזה מישהו כתב, כוזרי לא דייק בלשונו. אז הוא אמר את זה לרב זווין, זה צהל, אז רב זווין, מה זאת אומרת? הוא אחד מהראשונים. אפשר להגיד ככה על אחד הראשונים. זה ראשון. כן, צריך להיזהר. קל וחומר שאסור לנהוג מנהג זה נגד דעותיו של מי? של אביהם של ישראל, הרמב״ם. המאיר עיני הדורות בתורתו, בחוכמתו וקדושתו, רבנו הרמב״ם זה. גם באלו הדעות שאנו מוצאים שרבים מחכמי הדורות חולקים עליהם, גם יש מחלוקת, יכולים לומר שיש הכרעה. מוכרעים מוכרעים להחזיק בדעות של רוב גדולי ישרונתו עליהם. בסדר, יכול להיות שיש הכרעה. אבל חס להחליט על דעותיו של הרמב״ם רבנו הגדול שהן דעות חיצוניות, חס וחלילה. כי הרי מי זה הרמב״ם? רבנו הרמב״ם, תורת השם הייתה מקור חייו, הוא כולו, אין כמעט אדם כזה כל כך גדול בתורה כמו הרמב״ם בכל הדורות. מצא את לבבו נאמן לשם את תורתו ועמו באלה הדעות. גם כשהוא כתב את ספרי האמונה שלו, כל מטרתו הייתה להגן על התורה ועל העם ישראל. וזה דבר שמכריע שאין בדברים שלו דבר שיוכל להטיל טינה בלב, איזה ביקורתיות כזאת, או לדחות מישהו מקדושת התורה וקדושת ישראל. או להתווכח, זה בסדר גמור, אבל לא לדחות, מי להגיד שזה חיצוני. ההכרעה נתונה לפי המצב הנפשי ותפיסת הציורים הרוחניים של כל אחד, לפי תכונתו ולפי מה שהוא אדם. כמובן שאנחנו רואים שהעולם הרוחני, להבדיל מעולם ההלכה, יש הרבה יותר מקום למימד האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. מה, יש ספר באמונה שאתה רואה שהוא מרומם את רוחך ומחזק אותך ביראת שמיים ומעמיק אותך, אז זה מאוד אישי. זה לא כמו עולם ההלכה שיש פה, כולם צריכים להיות אותו דבר. בעולם האמונה והמוסר יש הרבה יותר מימד אישי, ואין ספק שיש אדם, יש אנשים שדעות מיוחדות, מסוימות, פעולות עליהם פעולה טובה. יש ספרים שהם משפיעים עליהם, לקשר את ליבם, לקדושה ולטהרה, לאמונה, לעבודה, תורה, מצוות. ויש אנשים אחרים שדעות אחרות מסוגלות לקרב את ליבם. אז יהיו אנשים שכתבי חסידות ירוממו אותם, ויהיו אנשים שכתבי הרמב״ם ירוממו אותם. טוב, זה יותר רחב מאשר בעולם ההלכה. הכל המטרה היא זה להתקדש. ואם יש דעות שהתפרשו במורה נבוכים, שהתאימו לרוח קדושתו של הרמב״ם, הם התאימו לתוקף אמונתו, לדבקות עבודתו הקדושה, הם יצרו אצלו עבודת השם יותר אמיתית, של ענם ענק גדול מאור קדשנו רבנו רמב״ם ז"ל, לכל הצורה הטוב והקדוש, עם זהירות וזריזות, כמובן שהרמב״ם מצטיין בהם, וקדושה וטהרה ויראת שמיים ואהבתו, שהייתה תמיד כשלהבת אש קודש בלבבו הטהור. אז אם זה היה טוב לרמב״ם, זה בטח יהיה טוב לעוד כמה אנשים. אין ספק שרבים מאוד עם ישראל, כנראה שיש אנשים שיכולים להיות מושפעים לטובה ממורה נבוכים, כמו שהרמב״ם מושפע לטובה. אלה הדעות עלולות הכוונה עשויות לפעול עליהם פעולת קודש לטובה. יש כאלה שלא, זה לא פועל עליהם, זה לא מרומם אותם. ימצאו רבים שלא יכולים לקשר את מערכי רוחם ואמונת אומן עם הדעות הם עוד בסבן. זה מבלבל אותם מורה נבוכים. זה לא מרומם אותם, זה לא מחזק להם את היראת שמיים, זה לא מחזק להם את הטהרה. בסדר, אתם לא חייבים. אפשר רשות נתונה, אתם רוצים להתקשר לדרכים אחרות, הקשרת מחשבת לבבם, דעות של גדולי ישראל שסלו דרך אחרת. בסדר גמור. עולם האמונה, עולם רחב, לא כולם חייבים להיות תלמידי הרב קוק, לא כולם חייבים להיות תלמידי הרב ברסלב, כל יש עולם רחב, וכל אחד מה שמרומם את רוחו, ובונה את אישיותו, ומגדיל אותו ביראה ובאמונה, מצוין, למה לא? אבל חלילה להוציא לעז של חיצוניות, להגיד על משהו שהוא מחוץ למחנה ישראל, עוד יותר גרוע להגיד על זה שזה השפעות יווניות, זרות, ככה להגיד על הרמב״ם, מורה נבוכים. הרי מה זה? זה מלא קדושה של רוח קדוש, של רבנו הגדול, הרמב״ם, ז"ל. ומכאן עובר הרב קוק למאמר מאוד מקיף, של תרומתו הרוחנית של הספר מורה נבוכים. איזה סוגיות, מאמר עמוק, סוגיות רוחניות חשובות מתבררות במורה נבוכים. גם המאמר הבא, מאמר עוסק בדמותו של הרמב״ם. זה מאמר שהתפרסם בעיתון הארץ על דמותו של הרמב״ם.
היו ימים.
אני תמה, איך נוכל להעלים את עינינו מלהחזיק טובה לרבנו הרמב״ם? על העבודה הגדולה של ספר מורה נבוכים. קודם כל, הרמב״ם השקיע עשרות פרקים בתחילת ספר מורה נבוכים, כ-70 פרקים, שכולם מוקדשים למטרה אחת, כמעט, והיא סילוק ההגשמה. כן, לסלק את כל ההבלים, להעמיד את יסוד קדושת האמונה על הטהרה, ולהרחיק הבלים נוראים של הגשמה באלוקות מעל גבול ישראל. היו הרבה אנשים בעם ישראל, כך מתאר הרייבד, שהאמינו שאלוקים הוא גוף. היו הרבה אנשים כאלה. כך הוא כותב, רבים וטובים, כך הוא כותב. והרבה אנשים בעם ישראל חשבו שיש לקדוש ברוך הוא, אם לא גוף, לפחות תארים אנושיים כאלה ואחרים. והרמב״ם פה היה צריך לעשות בירור ענק, לנקות, לטהר את כל עולם האמונה מכל הגשמה. תארו לעצמכם, אומר רב, נקה לתאר, מה היה עלול להיות גורל האמונה, לולי עבודתו הקדושה הזאת, שעבד לו מסירות נפש כל כך, וסבל עליה סבל כל כך נורא. רק נפשו הקדושה, כנפשו הגדולה, הייתה יכולה לעבור עליה בכל כך דרך נועם ושלום. מפעל זה גרם ברכה גדולה לעם ישראל, בזכות המפעל האדיר הזה של מניעת ההגשמה. בזכותו, ברוך השם, בכלל, תמה ונחרטה אמונת התעוזות מלב האומה. בזכות הרמב״ם, זהו, זה כבר לא, כבר נשכח. הרי אין דעות כאלו, אין תלמידי חכמים היום שחושבים שיש לקדוש ברוך הוא ידיים ורגליים. אין תלמידי חכמים שחושבים שיש לקדוש ברוך הוא כמה חלקים באישיות שלו. זה נקבע כבר יסוד. כן, כולם הולכים עם הרמב״ם, עיקרי הדת, אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולא השגיו משגי גוף, ואין לו שום דמיון כלל. אז זה צריך להכיר טובה לספר, כמעט כל חלק ראשון של מורה נבוכים עוסק בזה. השם יודע עד איזה מדרגה של הבל והזיה הייתה יכולה להיות טעות של אמונת ההגשמה להגיע. יכול לגרום נזקים נוראים. לולי בא רבנו והציל את נשמת האמונה ממצולות התהייה הזאת. עד כמה, אם לא היה עושה את זה, לא רק שהאמונה הייתה מדרדרת, עוד זה היה גורם ללעג וקלס של האמונה. האמונה הייתה נחשבת אמונה בזויה, כי אתם מאמינים באמונות כאלו שאלוקים או גוף, זה היה מחזק את הכפירה. הכפירה הייתה צוחקת, לועגת, לאנשים מאמינים שהם פרימיטיביים וילדותיים. אז הכפירה והשלילה הייתה אוכלת אותנו, אלמלא המצב של אמונה כל כך המוני וגס. לו המצב הזה היה נמוך, אילו האמונה הייתה נמוכה כל כך וגסה, בלי עבודה של הרמב״ם, הכפירה הייתה עושה מזה קציצות מאיתנו. גם בדורות שהמדעים וחופש הדעות התפשטו בהמון למידה כל כך גדולה, במיוחד בתקופה שכבר ככה קשה להחזיק אמונה, בזמן שדבקות של קדושת תורה ומסורת כל כך רפה בלב ההמונים. אז מה היה קורה? איך הייתה הרגשה הכללית כלפי אמונה בכללה? איך היה היחס, הכבוד לאמונה, לולי קדם הרמב״ם, תרופה למכה, והופיע עליה בתרתון לפלא. אז קודם כל, חלק ראשון של מורה נבוכים, כמעט רובו ככולו, עוסק במניעת ההגשמה. אז מה אתה רוצה? זה נפעל נפלא. מה, יש לך ביקורת על זה? טוב. אלא מה? אתה הולך לחלק השני של מורה נבוכים. חלק השני של מורה נבוכים, בהתחלה הרמב״ם רוצה להוכיח את מציאות השם לפי כללי הפילוסופיה היוונית של אריסטו ותלמידיו. תלמידיו, לא תלמידיו, יותר נכון, מפרשיו. גדולי הפרשנים של אריסטו היו ערבים בתחילת ימי הביניים. היה אבן רשד, אבן סינה. גדולי הפרשנים של אריסטו היו ערבים. והרמב״ם רוצה להוכיח את מציאות השם לפי שיטת הפילוסופיה. אם תאמר שזה מה שמפריע לך, תחילת חלק ב' של מורה נבוכים, יש לך קושיות על רבנו, על הרמב״ם, שאחז את הפילוסופיה האריסטוטלית, ואת החוכמה הערבית שבעקבות אריסטו. כבר הריש עולם עליהם החולקים. על רבנו בעת אשר הופיע הספר בזמנו, לא היו ראויות שעוד פעם יעשו למתמים בספרותינו. כבר דיברנו על זה, זה נושא כבר שתכנו אותו בעבר, לא צריך לעשות מזה עוד פעם עניין. כי אם תעיין טוב אתה תראה שהוא לא הלך בעיניים עצומות אחרי אריסטו, הוא לא שבוי אחרי הפילוסופים הערבים בפרשי דבריו, אלא הוא בחקר ובחן וזיקק את הדברים לפי כל ההוכחות של המדעים שהיו בזמנו, ועוד יותר מהגבול שלהם. ואחרי ברור הדברים שהתבררו לו שאין שום סתירה מהם ליסודי התורה, הייתה דעתו נוטה אליהם, לא כיחה את האמת להגיד שזה דעותם. הוא בירר והראה שזה לא סותר את התורה. ולא רק סותר תורה, אפילו הראה שהרבה דברים לשיטתו, להבנתו, הפילוסופיה היוונית, מתאימים לתורה. טוב, אז זה דעתי. אז הוא לא קנה את זה בעיניים עצומות, חתול בשק. הוא בירר ועיין והגיע למסקנה שזה לא סותר את האמונה ואפילו יש נקודות התאמה. טוב, הוא אפילו מצא לנכון לפרש על פיהן דברי תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה. יש הרבה פסוקים שהרמב"ם מסביר, פסוקים בתנ"ך ומאמרי חז"ל, שהוא מסביר אותם לפי הפילוסופיה היוונית, הוא אומר, אם אתה רואה זה מתאים. מותר לו. מותר לך גם לחלוק. אבל זה לא זרות, זה לא אשמה. אפילו אם נאמר שעכשיו נראים הדברים באופן אחר, אתה רוצה לחשוב אחרת, בסדר? וכי אפשר לומר שבדברים רוחניים שעסק בן רבנו בספר מורה, בשעות מכריחות על הפרטים, די לנו שעיקרים הכללים, שדה הדת, מה שחשוב זה שהעקרונות של היהדות לא נפגמו, הרמב"ם לא פגם בשום יסוד של הדת, לא במציאות השם, להפך, הוא חיזק את מציאות השם ואת אחדותו ואת שליית הגשמות. זה דברים מוכרעים אצלו, והוא רצה לטעון שגם מצד המדע צריך להגיע לשם. עד רבה, זאת אומרת, מה שהרמב"ם רוצה לומר, שיסודות האמונה הם מוכרעים גם על פי המדע. יתר הדעות הן דברי חזון, יש פרשנויות, טוב, אפשר לפרש את הפסוקים ככה, אפשר לפרש את הפסוקים ככה, אפשר להגיד, זה לא יסודות הדת. כל מה שזה אותו שאדם נוטע עליהם, פי סדרי החוכמה. נאמר להם שמוכרים מורים באופן מושאלי. מושאלי הכוונה, זה לא הכרעה טוטלית. זה הכרעה ייחוסית. יש לנו נושאים לוויכוחים, בסדר, אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש כך. רבנו מצא שאין סתירה בין יסודות התורה לבין הדברים הפרטיים שהמדע התרבותי שהיה באותו זמן היה קיים. זאת אומרת, יש כל מיני תפיסות מדעיות, תיאוריות מדעיות שיפיינו את הפיזיקה והאסטרופיזיקה של מטאפיזיקה של אריסטו. הוא הסתכל על המטאפיזיקה של אריסטו, אמר, אני לא רואה פה סתירה לתורה. אתה יכול לא להסכים, יכול כן להסכים, על הגלגלים ועל מה גורם לתנועה של הכוכבים, ולמה, ומה זה שכל פועל, על כל מיני נושאים שאריסטו עריך בהם. ואומר הרמב״ם, אני מעיין בהם, ואני אומר, לא רק שזה לא סותר את התורה, אפילו אני ככה מבין שזה כוונת התנ״ך, וכוונת חז״ל. טוב, מותר לך. כל עוד יסודות האמונה נשמרים, זה לא סותר את יסודות האמונה. אם אתה אומר שהכוכבים נעים בגלל סיבה כזאת או סיבה אחרת, זה לא סותר את יסודות האמונה. זה דברים שיש להם ויכוחים. ואם זה היה המדע בזמנו, זה היה נחשב המדע הכי מתקדם. הוא ראה שהרבה משכילים דעתם נוטה על הדעות הללו, כל אנשי המדע ככה חושבים, וזה גורם להם אי הבנה, אולי זה חולה סותר את התורה, הם עוזבים את התורה ומפקפקים באמונה, כי הם מרגישים כל מיני סתירות בין הדעות התרבותיות, בין עולם המדע לבין התורה, ולכן הוא פרסם, עשה עבודה חשובה מאוד, לברר שעד רבה, החלק המבורר בדעות התרבותיות, אין שום סתירה לדברי תורה. אז זה מפעל חשוב, מה יש לך נגד הרמב"ם? הוא בא לחזק את האמונה. גם מי שאיש מדע, גם מי שהוא מאמין בתורה, יכול לחיות ביחד. שני הדברים יכולים לשכון יחדיו, ועד רבה לימד שהן מתחזקות מצד התורה. לא רק שזה לא סותר, אלא אפילו זה מתאים למה שכתוב בתורה. טוב? וזה העמיד את יסוד האמונה על תארתו בלב רבים. עכשיו האמונה חזקה מאוד, איתנה מאוד, אתה יכול להיות מדען ומאמין, נפלא, זה דווקא טוב, הציל את חיי התורה והמסורת לדורות רבים. ואל תאמר שהרמב"ם פה טשטש בין האמונה לבין המדע. לא נוכל בשום אופן להסכים לדברי המחבר שהתפלא על הרמב"ם, עד עולם, כך הוא כתב, היבץ, רבי זאב יבץ, פלא על רבנו המעמיק, שראה רק הדמיון הרפה והחיוור מאוד שתדמה חוכמת יוון אל תורת ישראל למרית העין הקאה, את החוטים הדקים היורדים ונוקמים עד התהום שמבדילים, מפרידים בין שניהם, עושים אותם שני הפכים גדולים, גמורים, לא שזפה עינו אחדה בתורה. הוא מתפלא על הרמב״ם איכשהו יצר הרבה נקודות השוואה ודמיון בין הפילוסופיה היוונית לבין חוכמת ישראל, ולא עסק בהבדלים הרבים שביניהם. כאילו אין הבדל בין דעת תורתנו ודעות חכמי יוון וערב. זה לא נכון, אומר הרב קוק. הפליאה הזאת מוסבת על הרב. על הרב המחבר, אתה לא קראת את מורה נבוכים. לכתוב משפט כזה, זה לא יכול לכתוב בן אדם שקרא את ספר מורה נבוכים. זה פליאה עליך, לא על הרמב״ם. ופה אנחנו נכנסים לסוף חלק ב' וחלק ג' שמורה נבוכים, ששם הרמב״ם בשלושה נושאים מאוד מרכזיים מחדד את ההבדלים שבין חוכמת ישראל לחוכמת יוון. אדרבה, הוא מראה את ההבדלים בשלושה נושאים מאוד משמעותיים, וזה בריאת העולם, הנבואה וההשגחה. שלושה נושאים. וזה היום משקיע את אמצע חלק ב', סוף חלק ב', וגם את חלק ג', תחילת חלק ג'. שלושה נושאים מאוד מאוד חשובים. וכי הרמב״ם לא פירר שם בצורה מאוד מפורטת. זה השקפת תורתנו, וזה השקפת הפילוסופים. ככה בצורה מאוד חדה וברורה, בשלושה נושאים. זה פלא, הרמב״ם מבדיל הבדלה תאומית שאין למעלה ממנה. בעצם המהות של התורה, כלפי חומת יוון. וזו עיקר ההבדלה שבין קודש לחול. והוא קבע שלוש יסודות עיקריים, ששום עין בספר מורה נבוכים לא יכול לזוז מהם. כל מי שלמד ספר מורה נבוכים רואה שלושה נושאים, שלוש סוגיות שקשורות זו בזו. אחד, סוגיית הנבואה, כמו שאמרנו, שהיא למעלה מהשכל האנושי. לדעת הפילוסופיה, כל מה שאדם יכול זה רק למצות את השכל האנושי. לדעת הרמב״ם, הנבואה זה מה שמער על השכל האנושי. זה השראה ממרומים. כן? מה שלא יושג בשכל אנושי נודע ברור הנבואה. הוא כותב מפורש נגד אריסטו. אומר רמב״ם לאריסטו, אתה מתיימר להסיק מסקנות בנושאים שמעל השכל האנושי. אומר רמב״ם לאריסטו, עצור. יש נושאים שהשכל לא יכול להכריע בהם, צריך נבואה. זה לא הבדל ברור. הנקודה השנייה שקשורה מאוד לנקודה הראשונה זה חידוש העולם. הרמב״ם כותב שבשכל אנושי אי אפשר להגדיר אם העולם נברא או לא. השכל האנושי לא יכול להכריע בעניין הזה, אלא רק הנבואה. ופה הבדל בינו לבין, בינינו לבין הפילוסופיה היוונית. הוא עקר את כל המבט האלילי היווני על העולם. המבט האלילי, המבט יוון היה שהעולם הוא לא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא השיב לנו את אורחות הקודש של התורה, מבט של יהדות, מבט של בורא. זה ככה היהדות תמיד הסתכלה על הבריאה. יש בראשית, ברא אלוקים, ההפך הגמור מבט היווני, שכולו אחוז בקדמות העולם. לא כמו שכתב המחבר, שיש פה חוטים דקים שמבדילים, מפרידים בין דעות תורתנו ודעות חכמי יוון. ועושים אותם שני הפכים גמורים. זה לא חוטים דקים ולא כאין. לדעת רבנו, זה לא רק מעט שני הפכים גמורים, אלא בצורה מאוד ברורה, הרמב"ם כתב דברים מאוד ברורים, שיש פה מחלוקת. לא חוטים דקים ולא משהו מטושטש. מחלוקת ברורה, שני הפכים גמורים, לגמרי. יש הבדל גדול בין תפיסת הקדמות, שהעולם קדמון, שזאת התפיסה המדעית, שהם לא עובדים את אלוקי השמיים והארץ, לבין חזיון העולם הישראלי, שהשם הוא ברא את העולם, הוא יוצר כל נטה שמיים לבדו, יוסד ארץ מאיתו. זה לא הבדל דק, זה הבדל נשמתי. עד שאין בו אפילו צד אחד או נקודה אחת ממשית, שהם יכולים לומר שהם דומים לזה. לנקודה. הבדל ענק, זה שמיים וארץ. יש לזה כל כך הרבה השלכות. האם אתה אומר שאלוקים ברא את העולם, או שהעולם קדמון? והנקודה השלישית, כמו שאמרנו, סוגיית ההשגחה. כן, נושא ההשגחה במין האדם, לדעת הפילוסופים, אין שום מושג של השגחה פרטית. כן, השגחה פרטית בבני אדם, אין דבר כזה בכלל, אלוקים לא מתעניין במה שבני אדם עושים, ולכן גם אין שכר ועונש לבני אדם, כי הקדוש ברוך הוא לא מתעניין למה שאתה עושה, וגם לא ידון את מה שאתה עושה. וההפך הגמור, אצל אנחנו מכל צביון ההכרה של חוכמת יוון, כן, לשיטתם, הם סוברים כמאמר הפרושים, עזב השם את הארץ, הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו. זה הבדל אדיר, האם יש השגחה פרטית או לא, זה הבדל ענק, זה הפקיעות גמורה. כן, אז אתה לא יכול לומר שהרמב״ם תשטש את ההבדלים בין חוכמת ישראל לחוכמת יוון, להפך, בחלקו השני של ספר מורה נבוכים, ובחלקו השלישי של ספר מורה נבוכים, הוא עוסק בהרחבה מאוד גדולה, מההבדלים האלו, כן, שהם אדירים, בריאת העולם, נבואה והשגחה, זה הבדל ענק, זה הבדל נורא, הפקיעות גמורה שמתבלט על ידי שלוש יסודות, שכבר רבנו הגדול בחוכמתו ובקדושתו הגדולה, במובן הזה זה חיץ בין קודש ובין חול, בין חוכמת יוון האנושית לחוכמת ישראל האלוקית. הפקיעות מוחלטת. גם אם תמצא פרטים של דמיון בסגנון הדברים, בין שני אלה, סוף סוף, קיים ועומד בינו הדבר, יש פה הבדל גדול שלא קרב זה אל זה, ולעד יאמר במובן רוחני וחוכמתי, כמובן הגזעי והטיפוסי הלאומי המסורתי, עם לבדד ישכון, מגויים לא התחשב, בנקודות האלו באמת אנחנו לבדד. אז אם כן, אני לא מבין, אומר הרב קוק ליאבץ, מה יש לך נגד הרמב״ם? הוא שיקם את, הציל את האמונה מהגשמה, שיקם את האמונה מול העולם המדעי, בירר את ההבדלים היסודיים בין חוכמת ישראל לחוכמת יוון. מה אתה רוצה? מה יש לך נגדו? תמהני על הרב המחבר זה. יכלו עמיק להבין לשיטת רבנו הגדול, שההבדלים האלו, במושגים היסודיים האלו, שזה מציין את ההפרש העצמי ביניהם, הם לא ניתנים להיות מישורים על פי ביטויים שונים שמבדילים ביניהם, רבים ומעטים. זה לא עניין מילולי, איזה דקויות של מילים. פה עומק, תוכן שבעניין. יש פה נושאים מאוד יסודיים של הבדלים עקרוניים. למשל, כשהרמה אומר שיש הבדל בין מציאות הבורא ברוך הוא למציאות כל הנמצאים. וההבדל הוא בין מציאות מחויבת למציאות אפשרית. וזה הבדל גדול בין תפיסתנו לתפיסת העולם היווני. כשאתה אומר שהעולם קדמון, זאת אומרת שהעולם מחויב. קדמון זאת אומרת שהוא, כמו שאלוקים מחויב המציאות, כך גם העולם מחויב המציאות. קדמון כמו אלוקים. הרמה מפורש כותב אחרת. הרמה אומר, ההבדל בין העולם לבין אלוקים הוא הבדל אדיר. מה ההבדל? אלוקים הוא מחויב המציאות, וכל המציאות כולה היא רק אפשרית. יכול להיות שהיא תהיה. זה הבדל ענק. להגיד שכל המציאות כולה, כל החומר, כל המדע, הוא כולו רק אפשרות. הוא יכול להיות. ויכול להיות שגם מחר הוא לא יהיה. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם אחרת, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט להפסיק את מציאות העולם. הקדוש ברוך הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה יותר שיהיה עולם. זה הבדל ענק תאומי בין תפיסת האמונה של ישראל לבין התפיסה המדעית היוונית. כל מבינים שההבדל הזה זה הבדל של מילה אחת קטנה, אפשרי או מחויב, ובהבדל בין המילה הקטנה הזאת יש כל כך הרבה השלכות, כלולים המון הפרשים והבדלים שאין להם סוף. אם מדברים אחר כך על סגנונות של דימויים, למשל, עוד נושא, הליכה בדרכי השם, הרמב"ם מפורש כותב במורה נבוכים, חוזר כמה פעמים, שהמטרה של כל לימוד האלוקים, דעת אלוקים, זה בשביל ללכת בדרכיו. הפוך לגמרי מהתפיסה היוונית. כן, הרמב"ם כותב מפורש שזאת המטרה בלימוד חוכמת אלוקים. ללכת, הווה דומה לו, מהו חום הפתח החום, מהו חנון הפתח חנון. זה לא, זה דברים שהם מיוחדים לנו. אפילו אם ירבו מאוד, הם לא מזים את ההבדל האינסופי שהם בורא לנבראים, והרמב"ם מאזן את עצמו ומבהיר שנקודות הדמיון האלו שהולכים אחריו, זה לא בא להנמיך את האלוקים, ודאי הוא גבוה מעלינו. אנחנו רק דומים בפעולות, זאת אומרת שאנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא רק בפעולות, ולא מדמים אליו ממש. איך הרמב"ם זהיר בכל הניסוחים האלו, הולכת בדרכיו מצד אחד, אבל זה לא הוא, כי אין דמיון בינינו לבינו. אז אתה רואה שיש פה מלאכת מחשבת של בניין אמונה מאוד מאוזן. גם כל הביטויים שנראים כמו נקודות של דמיון, זה דברים הבדל, אתה רואה פה מפעל מאוד מיוחד של חוכמת ישראל. אז נכון שיש דמיון בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל, זה רק צערים חיצוניים. ראה אם תמצא פה ושם מילים דומות, כל מיני מילים חיצוניות, זה לא במהות. נתפסים בלבות מצד הציור השכלי האנושי. קריאה אנושית שטחית, מוצאת דמיון מילולי. אבל אם אתה קצת, טיפה קורא את זה לעומק, אתה רואה שההבדלים הם הבדלים מאוד מאוד גדולים, עצמיים, טיפוסיים. יותר מכל מה שאפשר להעבר בהרבה מאמרים, מדברים בין צדדים פרטיים בין נדון. זה הרמב״ם בגאונותו ידע לכתוב במילים קצרות, לנסח הבדלים ענקיים בינינו לבין חוכמת יוון. ולכן גם אפשר לראות הבדל מאוד גדול בנושא הנבואה, לדעת הרמב״ם. יסודו של הרמב״ם זה הידיעה הנבואית שבאה מתוך דבר השם ברוח הקודש, ולדעת רמב״ם של המקור יותר נשגב מרוח האדם, מהשכל האנושי. הוא מכבד מאוד את אריסטו, אבל הוא אומר, עם כל הכבוד אריסטו, הנבואה יותר ממך. אז ממילא אפשר להבין שגם אותם ידיעות שמצא רבנו בדברים שטיפלו מהפילוסופיה, על פי השכלה האנושית, שמדמים לידיעותיה של תורה, כל הדמיון הוא רק חיצוני. תורה של הרמב״ם ברור, ההבדל הגדול בין קודש לחול, אז גם אם יש נקודות דמיון, זה לא בא לטשטש את ההבדל בין התורה שהיא נבואה לבין שאר חוכמות. יכול להיות שיש סגנון דומה, שווה, אבל ודאי התוכן הפנימי הוא הבדל ענק. הכיבון הנפשי הפנימי של הדברים רחוק זה מזה מאוד, כי זה נבואה וזה חוכמת אנוש. יכול להיות שהמילים יהיו דומות, אבל המהות, זה מה שמעניין אותנו, שונה לגמרי המרחק הגדול שבין חול לקודש. מכאן אנחנו, בעזרת השם, נעבור לעוד סוגיות עוד יותר מפורטות. עד עכשיו נכנס לסוגיות ספציפיות שהיה וצא השיג על הרמב״ם. בשורות טובות, בהצלחה.